טוב, בוקר טוב, יום, בוקר טוב, בוקר טוב. יום ראשון, י"ג בסיוון, תשע"ו, אנחנו במידות הראייה, פסקה הפותחת בענווה, מעלה גדולה מאוד, להיות ענב. טוב, אנחנו, בשביל השיעור הזה, אנחנו נראה נקדים מה שאומר רש"י. רש"י אומר מה שכתוב בספר בראשית, בפרק כ"ב, פסוק א', אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, קח נא את בנך, יצחק. למעשה, כל הלשון של אברהם אבינו אנחנו רואים שהוא מתבטא בהרבה אמירה של הנני. אני כאן, אני מוכן. כלומר, הלשון הזו, אומר הרב הנני, הוא לשון ענווה וזריזות כי הענב הוא זריז. בפסקה הזו יש פסקאות בערך ענווה, פסקאות קצרות, פסקאות ארוכות, אנחנו נקרא את הפסקאות הקצרות. אחת אחר השנייה, אז נתחיל באות א', הנני הוא לשון ענווה וזריזות, כי הענב הוא זריז. הענווה משלימה את הרצון, ובזה היא הכלי היותר טוב לקבל כל ברכה, הענווה מחזקת את הזיכרון. שלושת הפסקאות הללו, א', ב' וג', למעשה קשורים זה בזה, ושלובים זה בזה, כי כל אחד יש לו את ה... נקודה המרכזית הרעיונית שבונה בסופו של דבר מערך מסוים, מבנה מסוים. בואו נרחיב בדברי הרב. אמרנו, הנני לשון ענווה וזריזות. הקריאה הזו של הנני, שאדם אומר הנני, היא באה להביע. באה להביע נוכחות, היא באה להביע מצב מסוים, היא באה להצהיר הצהרת כוונות. אבל איזו עמדה באה באופן היותר חזק, היותר משפיע, היותר מוביל, מידת הענווה. איך? ובשביל שאני אומר הנני, זה אומר שכל כולי מתפנה מכל דבר אחר לעניין שלו, אני אמרתי הנני. בקרא שאנחנו אבינו, אברהם אבינו, אנחנו מדברים על כך שאברהם אבינו אומר לו הנני, כלומר אני מבטל כל דבר שיש מסביבי. את כל הישות שקיימת בי, וכל ענייני, כל המהות שלי היא אני מקשיב לך ריבונו של עולם. אני אומר ענייני, כן? קח נא בנך יחידך, בסדר, אני כל כולי כבר, אמנם בתיאוריה כבר לוקח. כלומר, זה לא שלב שבו אני צריך לעבור איזה מין ניתוח חשיבתי, ניתוח תכני, אלא אני ענייני, אני בטל לפני הכל, אני מיד עובר ומוכן לעשייה. כן, יש פה הקשבה פנימית עמוקה לדבר השם של אברהם אבינו. בשפת הגוף אנחנו אומרים שהנני זה אומר אני מוכן. כן, כמו שאנחנו אומרים, לפעמים יש כאלה שנוהגים לומר הנני מוכן, זומה, לקיים מצווה זו או זו. הנני, פותחת בהנני, אני הרגע מוכן להפעלה. כרגע ברגע זה אמרת, ברגע זה זה פועל. כלומר, הענווה, מצד אחד, הביטול שלי כלפי הכל הדובר אליי, במקרה הזה, הקדוש ברוך הוא לאברהם, במקרה אחר זה יכול להיות גם כל מפגש אחר, הנני, אני פה, אמא קוראת, אבא קורא, חבר קורא, הרב קורא, הנני, כלומר, אני מבטל כל מה שיש מסביבי בשביל העניין הספציפי הנדרש כרגע. לכן יש פה גם ענווה, יש פה ביטול של כל מה שמעסיק אותי רגע לפני כן. מצד שני, זה מגלה על זריזות של נכונות לעשות מיד, ללא עיכוב, ללא כל מיני מהלכים שמעכבים את דרישת הימים. אתם נגיד את זה בצורה אחרת. מי שחי את החיים שלו בתודעה, בהבנה, באופן טבעי שהוא עני, הוא לא שהוא במהות שלו, באיכות שלו, שום דבר לא, הוא הרבה, אבל הוא עני, כן? מבחינת היחס אל האלוקות, למשל. הוא עני, אנחנו עניים, כן? כן, האדם חי בתחושה הזו של החסר מן השלמות, מול השלמות העליונה, האלוקית. האדם חי בהבנה שזה מקומו, בעניינו בעולם, הוא לעלות מדרגה אחר מדרגה, עד שאחד שיוכל להגיע כדי להתקרב אל השלמות האלוקית, שהיא אמנם בלתי נתפסת, היא אינסופית, אבל איך אומרים, לעשות כל צעד מקרב אותך יותר מאשר אם אתה עומד במקום והולך אחורנית. התגובה הטבעית מובילה לזריזות, שהיא התהליך הראשוני להשלמת החיסרון. כלומר, כאשר אדם הוא חסר והוא פועל להשלמת החיסרון, הרי זה נעשה בזריזות, כשמו שאדם עומד ואומר אני רעב, אז הוא עושה כל מאמץ כדי להגיע כמה שיותר מהר אל הזוועת רעבונו. כן? הוא לא אומר, טוב, אני רעב, אני עכשיו עכשיו, אני אדון, אני אחכה עוד כמה שעות. הוא רעב עכשיו, הוא רוצה משהו מהיר, הוא צמא, הוא צריך משהו לשלוט, אז הוא דואג לעצמו כמה שיותר מהר להשלים את החיסרון. כנראה גם בדברים המוחרניים, התכנים המהותיים של נפש האדם. כלומר, יש פה איזה מין תנועה של הימנני שמלמדת על חיבור אל האינסוף. חיבור אל האינסופיות, זאת אומרת, יש תמיד מצב שבו יש חסר, ואני מחפש אותו בכל מקום שלא יהיה, ואני יכול למצוא אותו רק כשאני מחובר אל האינסופיות של העולם, אל האינסופיות הרוחנית, האינסופיות של האלוהות, אל האינסופיות של הבריאה, שאף הפי שהיא מאוד 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 מגושמת, אבל היא אינסופית. מילאו, פסקה ב', אומר הרב, הרצון הזה, השאיפה הזו, החלום הזה, ההימצאות בנקודה הזו, היא באה מתוך תחושה של חיסרון, רק אם האדם יודע שהוא מה? חסר. כלומר, האדם צריך להודות בחיסרון כדי שיוכל לפעול למלא אותו. אם האדם לא מודה בחסרונותיו, בעיניו מה הוא? שלם. אין לו מה להשלים, אין לו חיסרון, הכל בסדר. מידת ענווה אין כאן. אדם הוא אמיתי והוא ענב, גם במעלה הגבוהה ביותר שיש בו בפועל מוכח, גם שם עדיין יש חיסרון, כי אנחנו בני אדם. בני אדם קשה לו מאוד להגיע אל 100%, הוא יכול להגיע קרוב, אבל להגיד שאני מושלם בכל השלמות, בכל עניין ודבר, גם מה שיש לי, הרי זה לא דבר אמיתי, יש פה אחיזת עיניים עצמית, פנימית, ואם היא נעמדת לפחות, בוודאי שזה גם שקר שמתבטא החוצה. לכן הרב אומר, הענווה משלימה את הרצון, ובזה היא, כלומר הענווה, הכלי היותר טוב לקבל כל ברכה, היות ומה שמניע את חיינו כולנו. זה רצון. רצון, זה הדבר שמניע את כל החיים. אני רוצה לאכול, אני רוצה לשלוט, אני רוצה ללמוד, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לעבור, אני רוצה לקלח, אני רוצה לשלוט. כל דבר, זה אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. כל דבר שמניע בחיינו מונע על בסיס הרצון. הרצון אותיות צינור, זה דבר שדרכו מוליכים, דרכו מוליכים החוצה, דרכו מקבלים פנימה. זה כלי שמאפשר העברה מצד לצד, מפנים החוץ ומחוץ פנימה. זה המהות של הצינור, לחבר בין שני מקורות, המקבל והנותן, המשפיע והמושפע. לכן, מה שאנחנו אומרים, כדומה, באשר שבתיך, אנחנו פותח את ידיך, הוא מסביע. טוב, מה מסביע? לכל חי רצון. כלומר, אני צריך להיפלל שהקדוש ברוך הוא באמת ישפיע עליי, כן, את הרצון, שאני ארצה, שיהיה לי רצון להשלים את החיסרון. במילים אחרות, כשאנחנו רואים פותח לידך ומסביע לכל חי רצון, ידוע שעל פי הקבלה, על פי המקובלים, גם על חיידות הספרדים, זה כתוב להם בסיבורים, כן, מחבלים מעל הפרנסה. כשאנחנו מדברים על המושג פרנסה, אנחנו מכירים רגע לחשוב, מה עניינה של הפרנסה בחיי האדם? מילוי רצונותיו. הוא רוצה דירה, הוא רוצה אוכל, הוא רוצה בגדים, הוא רוצה לחם, הוא רוצה. כלומר, זה לא רק הפשעת של הדברים שאנחנו צריכים מזומנים כדי לממש את רצונותינו הגשמיים. עצם זה שיש לי רצון זה אומר שיש לי חסרים ואני רוצה להשלים אותם. פה בפסוק הזה, כך מדובר מקובל לרבנו הארי, שצריך לחבל על הפרנסה. בסדר, פותח את הדרך ומצביע לכל חי רצון, אבל העניין פה זה הרצון לרצות. כלומר, פה כשאדם מתפלל על זה, זה לא רק על הפרנסה מצד השפע הגשמי, אלא שבאמת הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו את מהות הרצון. כי אם אין רצון, אין חיים. אדם שמפסיק לרצות הוא אדם מדוכא, הוא אדם מיואש מחיים, אין לו בשביל מה לעשות כלום, כי הוא לא רוצה שום דבר. כאשר מישהו אומר, אני כבר לא רוצה, לא בגלל שהוא שבע, אתה רוצה עוד מה? לא, תודה, אני כבר שבע. לא, אלא הוא מאבד את הרצון הבסיסי של הקיום, האדם הזה הוא אומלם, אין ערך לחייו, כרגע, כל מה שהוא נתון במצב הזה של חוסר הרצון. זאת אומרת, הוא הרים ידיים, הוא מרגיש שהוא כל כך חסר, שאין מי שיכול להשלים לו את החיסרון. האדם הזה כרגע אפשר להגיד שהוא חי מת. כן? פיזית הוא חי, אבל נפשו בתוכו עגומה, נפשו בתוכו תחילת מת. לכן, די, הוא נכנע, אין לו רצון. לא, לא, אני לא רוצה לחיות, אני לא רוצה, אני לא רוצה. מה, אנחנו אומרים לפן הפסימי, הפן השלילי, שאנחנו לא רוצים. במילה יש ממרה כזו שרצה, היא לא תמיד עונה על העניין, לפעמים אפילו מרגידה, שאומרים, אני, איך שאני אומר, אני לא רוצה, לא, לא, לא מתאים לי, לא מתאים לי, כן, או לא בא לי.
לא שאתה לא יכול, אתה לא רוצה.
כן, לא יכול, זה בן דוד שלא רוצה. אתה מאבד פה את הרצון הפנימי שלך אכן להתקדם, להשלים את החסד. המשיך הרב ואומר, זה כלי שמחזיק ברכה. זה שאדם מחבר בין הענבה להודות בחסרונותיו. ומתוך כך הוא מניע את המנוע המרכזי של חייו לרצות להשלים את החיסרון, ממילא זה כלי מחזיק ברכה, כי הברכה באה. היא באה לידי כך שהרצון מניע את מערכת החיים של האדם. לכן הענבה מחזקת את הזיכרון. מה פירוש זיכרון? בואו רגע נחשוב על המילה, זיכרון, מה עניינה? בשביל מה אני צריך את הזיכרון? לזכור חומר? טוב, בסדר. לזכור מתי צריך לשלם את החשבון בנק? בסדר. לא. מה המהות הפנימית של המושג הזה שאנחנו קוראים לו זיכרון? יש רעיון כאן? כבר בירכתי קודם. יש רעיון? אם האדם למד דבר מסוים, האדם פעל פעולה מסוימת, הוא מסתפק בזה. בהכרח הפעולה או הלימוד לא שווה. מעצם אותו אדם. כלומר, אדם למעשה כלפי תוכן מסוים, כלפי רעיון מסוים, כלפי עשייה מסוימת, צריך רגע לעמוד מול מה שקרה, מה שהוא למד, מה שהוא פעל, מה שהוא עשה, ולהתבונן ולהגיד, רגע, מה חסר כאן? אחרי אי אפשר להגיע לשלמות. ודאי ודאי של חיסרון. כמה עושים זאת? אדם צריך להתבטל. מול הלימוד שהוא כבר למד והשיג, מול המעשה שהוא עשה ונעשה והכל בסדר, כביכול הכל עובד. אבל ודאי שיש בו חסרונות. אבל גם כשהאדם מרגיש בתוך תוכו את הצורך, בתוכן הזה, כן? הוא נזכר, הוא מבין והוא זוכר שכמה הוא עמל עליו והוא אסור לו לוותר עליו. מזכיר לו את מקומו, מקומו של החיבור בין הענבה שאומרת, נכון, פעלתי, למדתי, אני יודע, אני פועל, אבל עדיין זה חסר. אפשר לעשות אותו בצורה יותר טובה, ויותר משמעת, ויותר מורכבת, יותר יפה, לא משנה. יכול להתקדם בתוך הדבר העשוי, בתוך הדבר הנאמר. כלומר, זה סוג של ביטול האגואיזם, המאוד מרכזי בחיי האדם, שבלעדיו האדם לא היה חי. יש מידה חיובית למידת האנוכיות, כאשר היא מאוזנת עם מידת הענבה. אז יש רצון אמיתי חיובי של קדמה, של התקדמות, פעלות, עשייה, שאיפה כלפי מעלה. בכל זאת, לכן על ידי ההתבוללות והשילוב של שני הדברים, ענבה, בסיסית היסודית, להבין שאני אף פעם לא שלם, ומצד השני, הרצון להמשיך ולעלות ולפעול ולעשות היא זאת שמביאה את הברכה הגדולה, וכמו שאומר הרב בפסקת דבר, הענווה היא מחוברת עם השלמות הרוחנית. כלומר, ככל שאדם מתגלה, מתעלה מבחינה רוחנית, הוא לומד תורה, עובד על המידות, יש בליבו יותר ויותר ענווה. אין דרך אחרת להשיג ענווה אלא בלימוד התורה והתבוננות במצב הרוחני של האדם מתוך ענווה ולא מתוך מידת הדמיון הטובה על האדם שהוא כבר במעלה כזו או מעלה אחרת ועבודת המידות. ממילא הוא מתפתח, הוא נהיה ענב יותר. מכיוון מה הסיבה שאומר הרב שכל מה שהאדם משיג יותר את העולם ואת החיים, את שכלול הרוחני והחומי, את הצרכים הרבים של הכלל ושל הפרט. כלומר, ברגע שאדם באמת מתפתח רוחנית, הוא מתבונן על העולם בעיניים, במשקפיים חדשות. ואז הוא עומד מול אתגרי החיים, גדולים ככל שיהיו, מתוך הנני. מתוך התבטלות ונכונות להיות פועל עכשיו לתיקון, להשלמה, להתעלות של הדבר שעומד מולו, מול האתגר, אז הוא משיג את קוצר ידו, את עברון השגתו, את מיעוט כוח רצונו להיטיב. דברים קשים אומר פה הרב, כלומר רק כאשר אדם באמת ניצב עם עיניים פתוחות, עם רוחב לב רוחני וענווה, הוא מגלה את הממד הגדול, הענק, האמיתי של מה שנדרש ממנו בחיים. וזה לא תמיד כאן. לפעמים הגודל שעומד מולך הוא מפחיד. הוא עלול להחליש, פתאום אתה רואה מה? וואו, איך אני עושה את הדבר הזה? זה דבר נראה ענק. לא לחינם הוא חזר בגמרא שלרשעים נדמה העולם הזה כחוט השערה ולצדיקים כהר גבוה. איך יכול להיות שאותו דבר, כל אחד רואה אותו בבת אחר, כן, זה ככה חיים כרמי האדם. אלה בוכים איך לא עברנו, ואלה אומרים בואי בואי, בוכים איך, איך הצלחנו לעבור. בשורה התחתונה שניהם בוכים. גם הצדיקים, גם הרשעים. אבל כל אחד בוכה בכי אחר. הרשעים בוכים בכי של עצמות. בכי של אוי ואבוי, פספוס אחד גדול. הצדיקים בוכים בכי של שמחה. בכי של שמחה, דמעות של שמחה. יש בכי של שמחה. בכי של עושר. אדם מאושר, הוא משהו ש... הוא כל כך רצה ופתאום זה בא, בוכים מרוב עושר. כן, אומר הרב, כאשר אדם נמצא מול הדבר הזה, הוא מסוגל מצד אחד לראות את מיעוט יכולותיו, מיעוט כליו מול האין סוף של מה שאומרים לו, אבל מצד שני, הוא מסתער, הוא מתמסר לעשות מה שהוא יכול, מה שבידיו לעשות. והוא נשפע ברוחו, הוא, עכשיו תגיד לאדם, תהיה שפל רוח. האדם אומר, מה אם אני אהיה שפל רוח, אני אהיה בדיכאון, אני אהיה בחולשה, לא. כאשר אתה מערב ומערבב ומחבר וממזג בין מידת הענווה למידת הרצון החיובית, אז זה לא קורה. אתה לא מושפל, אתה מדובן, אתה מאומץ, אתה הנני, אתה מוכן לפעולה. והוא תמיד הולך ומתעלה על ידי חפצו הגדול, מתקרב ביותר אל התורה בכלל. במילה, אומר הרב, בפסקאי, אי אפשר להשיג השגה ברורה, אם על ידי הענווה, כלומר להשיג את האמת האלוקית בעולם. אי אפשר לאף אחד להשיג. זה נשמע רע, נורא, זה נשמע אפילו מחליש. מה הרבות אומר? אי אפשר להשיג הצגה ברורה כי אם על ידי הענווה. כלומר אומר הרב, כן, אפשר להשיג. זה לקרוא היטב. אפשר להשיג את ההשגה האלוקית של העולם? מה הכוונה? השגת אמת. מה השם שואל מאימך? אפשר ואפשר. אלא שהרעיון בבסיס האפשר הזה עומד על מידת הענווה. מידת הבידול כלפי יאמר השם ינבא יאמר הנני. זה לא ביטול האדם מצד היותו אדם, זה לא ביטול מעשיו מצד מעשיו, אלא מצד האינסופיות האלוקית מול האדם כיצור נברא. צריכה להיות ענווה גדולה, צריכה להיות ברכה בענווה הזאת, ענוות אמת, לא ענווה מזויפת כדי לצוד עיני הבריאות. לכן נרב שעל מנת לשחרר את הנפש של האדם מעצמו, מהכבלים הכובלים אותה, ולפתוח אותה אל מרחבי העולם האלוקי האמיתי, האדם צריך לפעול בנפשו על הענווה, על הביטול, על ההתבוננות האמיתית, בחינת הרצון שלו במבחן המציאות, איפה יש שם בנקודת האמת, אלוקית, ואיפה שם יש את המניעה, את המפריע, את המקלקל, וכמו שחזל קוראים לזה, הסעור שבאיסה. מה זה? הגאווה. הכוח השני, העצמי, המחשבתי, השכלי, אפילו הטכני, שגופי פעל כל זאת. צריך לנטרל אותו, לא להתעלם ממנו כבלעדיו, אי אפשר, אבל הוא ערך מסוים יחסית לאינסופיות, לאמיתות האלוקית. מילה, אי אפשר, ממשיך הרב, באות וב, להיות זוכה לענבה, כי על ידי דבקות אמיתית בקדוש ברוך הוא, המוכשר לדבקות של אמת, ראוי לו להרבות בלבישת תפילין, אז יהיה באמת מלא ענבה. אומר פה הרב דבר עמוק, עמוק, עמוק. שאל פרה, מה הקשר לתפילין? מה העניין של התפילין? איך הרב הגיע לתפילין?
הקשר
לקדוש ברוך הוא. כן, בסדר, למה צריך ענבה? אני מתקשר עם הקדוש ברוך הוא, דרך התפילין, בתפילה, למה אני? האם הכוונה של הרב שאדם יהיה פה בתפילין, רק בתפילה כנראה שלא. אלא הכוונה של הרב, כך אומר הרב, כדי לקנות את מידת הענבה, לא מספיק להיות פסיבי. כלומר, כן, אני יכול להתבטא לפני השם, אבל להסתפק בזה. כלומר, להיות איזה מין הנני כזה, שהוא לא מצד הנכונות לפעול, אלא מצד הביטול כרעיון עצמאי. ולהישאר שם. כלומר, כאשר אדם רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא, וזאת הענווה האמיתית, ענווה אחרת היא ענווה מזויפת, לא אמיתית, יש בה צורך כזה או אחר, אצל הגוף, אצל הנפש, פסיכולוגית, לא אמיתית. הענווה האמיתית היא מול השם. קורא, הוא מביט, הוא רוחק כליות בדרך. מילה שם יש ענווה. לכן אומר הרב, אי אפשר להיות זוכה לענווה כי על ידי דבקות אמיתית בקדוש ברוך הוא, כלומר יהיה דרישה להיות לא רק ענב פסיבי, ביטול פסיבי, אלא צריכה להיות דרישה כדי להגיע לענווה בדבקות אקטיבית, כלומר מעשה, דמיון, רגש, מחשבה. לא מספיק התנקות, לא מספיק לרוקן את כל אותן נטיות אנוכיות, זה לא מספיק. זה לא מספיק, זה לא תופס. צריך במקביל לקחת את הנטייה, לא, לא יודע נטייה, זה לא נכון, את התכונה הזו של ביטול הסיגים, האופפים את מידת הענווה, מקטינים ומחלישים את האנוכיות עד המקום שמתאים לה. הדאגה לגוף שהיא חייבת, הדאגה למציאות שהיא חייבת המציאות, כי אנחנו בני אדם. אבל זה בא בתוך הענווה האמיתית, ואז נוצרת איזה מין לב. זה ממעיין, פורץ, פועם, לוהר, זורם בזרמי ענק, בזרמים חזקים מאוד, צמאון להשם, צמאה לך נפשי, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, הבשר הופך להיות חלק מהמהלך, בכניעות, בדיקות, ברצון להיות באים הקדוש ברוך הוא. אדם כזה, איפה דעתו כל היום, איפה מחשבתו כל היום, הקדוש ברוך הוא. ממילא אדם כזה יכול להריח תפילין, ופה הכוונה מדבר על שבר הרב, תפילין באורך כל היום. אנחנו ידוע, לא מניחים תפילין כל היום. מה החשש? שדעתנו לא יכולה לכוון כל הזמן בקדושת התפילין, אין הקשר הזה. אתה אומר, אני אתקשר לקדוש ברוך הוא דרך התפילין, אבל יש דקדוקים בקשר. אתה לא יכול להחזיק מכשיר קשר פתוח. כן? ממילא, אומר הרב, אדם שמגיע במדרגה הזו, מכשיר הקשר פתוח. מכשיר הקשר פתוח כל הזמן. הוא בקשר עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן, כי מחשבותיו, רעיונותיו, מעשיו, מנעניו, גם הגשמיים, הם מוליכים את דבקות השם מתוך הנמל. אחר אומר הרב, המוכשר לדבקות של אמת, אדם כזה שבאמת הענווה והרצון שלו הם בביטול מצד אחד מול גדלות השם. מצד שני יש לו רצון לפעול ולחזק ולרומם ולהתעלות להשלמת החסרונות בדבקות שלו בענווה. אדם כזה ראוי להרבות בלבישת תפילין. התפילין הם כלי שמקשר את המוח ואת הלב אל הקדוש ברוך הוא, ואז יהיה באמת מלא ענווה. אומרים, אני רוצה להיות ענווה, יש לי מהלך ארוך מאוד לעשות בחיים. מהלך גדול. אחד, קודם כל להיות ענווה. להכיר במעלה שלך, מצד אחד, בשבילי נברא העולם, מצד שני, יתוש קדמך. מול האינסופיות, מול גדלות השם, תכיר את הערך. ממילא, מפה, לא צריך ליפול, אלא לעורר את הרצון האקטיבי לפעול בענווה הנרגשת, להתקדם בעבודת השם, להתקדם בדבקות לשם, לעלות במדרגה הזאת. אדם כזה, טוב, הוא מקושר לקדוש ברוך הוא, הוא תפוס בקדוש ברוך הוא חלק ממנו. חלק פשוט פועל, חי. לכן המשיך הרב באות זין, כל זמן שהענווה מביאה עיצבון. כלומר, רגע שאני מרגיש שהענווה הזו היא לא ענווה אמיתית, הרי תראו מה קורה, פלא גדול מצד אחד אדם הוא ענב, אבל בתוכו הוא עצוב, הוא אדם חלש, הוא אדם מדוכא, לכאורה כלפי חוץ ענב בפנים, השם יעזור, ירחם ויציל, האדם הזה הוא פסיבי, הוא לא רוצה לפעול, כי ברגע לרגע הוא הופך להיות יותר ויותר מוחלש, יותר ויותר עצוב, ואי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעצוב. מה עצבות כזאת שנובעת מענווה מזויפת היא פסולה עד כדי שהיא פוסלת כל מה שאדם רוצה, כל מה שאדם פועל, היא פשוט פוסלת אותו, היא מוחקת אותו, היא מעלימה אותו, היא מחלישה אותו, היא מקטינה אותו. זו ענווה פסולה. אבל כשהיא כשרה מוסיפה היא שמחה גבורה וכבוד פנימי, וכך אדם יכול לבחון איפה הוא נמצא, איזו ענווה יש לו. אם יש לו ענווה שמעייפת אותו, ענווה שמחלישה אותו, ענווה שמעציבה אותו, זאת לא ענווה אמיתית, זו ענווה מזויפת. מדוע? משום שהמצב הבריא, הטוב, המעולה, הנעלה של הענווה, מולידה אצל האדם שמחה. מולידה אצל האדם תחושת עשייה ברוכה, כלי מחזיק ברכה. אדם שמח שיש לו ברכה והיא מתקיימת. במילה, הענווה עניינה מוקף. א', כדי להגיע לענווה, אני צריך לעשות מאמץ נפשי. כי אני חושף אצל עצמי את החולשות שלו, את החסרונות שלו. כי זה העניין, תכיר את הערך היחסי בינך לבין בורא העולם. זה חיסרון אחד שלם. כמעט. מילה, אבל זה, אם זה נעשה, ועל מנת לחבר את הנקודה הענוותית הזו, נקודת האמת אל האמת האלוקית, אל האינסוף. זה פותח את כוח החיים. זה כן מאפשר התקדמות. זה כן, נקלע באופן בריא, וכל מה שבריא, מבריא. כל מה שהוא מחליא, הופך את אדם להיות חולה. הענווה האמיתית היא בריאה. היא אמיתית, ורק כשמה כן היא בריאה. האדם נברא מחדש, בריאה חדשה. ברגע זה נוצר, על ידי הקדוש ברוך הוא, אדם חדש. במילה אומר הרב, לפעמים אין צריכים להתיירא מגדלות. שהיא מרוממת את האדם לפעול גדולות, והענווה כולה מבוססת על גדלות, קדושה כזאת, כאילו יש פה סתירה מפה לשם. גדלות זה הפך הענווה, ככה לפחות חושבים אנשים. זה נכון, כאשר הענווה היא מזויפת. כאשר הגדלות היא מזויפת. וכאשר, אומר הרב, תחושת הגדלות שממלאה את הלב, כאשר האדם באמת ענב, אין לנו גדול עם משה רבינו. פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות. עולה לקדוש ברוך הוא שלוש פעמים. 40 יום, 40 לילה. מים לא שתיתי, אוכל לא אכלתי. ומשה ענב מכל האדם אשר בפני אמר, קראנו לשבת, פרשת השבוע. איך יכול להיות, איך אפשר להפוך את שני ממדים הללו, איך אפשר לקשר? משה רבינו עומד ומדבר עם הקדוש ברוך הוא לפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר, פה אל פה. במראה ולא בחידות, הוא מרגיש את האדם הכי, הכי, הכי ענב בעולם. מי אני? איך זה מקשר? משה רבנו הוא איש של שמחה עצומה. זה נובע רק מהחיבור האמיתי, כאשר האדם מבין את מקומו ושואף להשלים את חסרונותיו מול האלוקות. לכן, אדם צריך לחשוב בגדול. אדם צריך לשאוף לגדולות ולא לפחד. לא לחשוב שבגלל שאני חושב שאני רוצה בגדולות אני אתגאה. כי זה עוצר הרבה אנשים מליפול. הפיתול, אם אני אשור לדברים גדולים, אז אני אהיה בגאווה, אז אני בא להיות בטלן פסימי. מה הרווח? אני עצור. כלומר, תחושת הגדלות הזו מביאה את האדם להתרומם, להתעלות מהדברים הקטנים האלה של החיים, הדקלים הקטנים האלה שקורים ברעים. כי אני מסתכל בגדול, אני מסתכל בענק, אני מסתכל ברוחב, רואה את התמונה, לא רואה רק חלקים ממנו. ואז היא דוחפת את האדם לעשות דברים גדולים, כי הוא שואף לגדלות. והענבה כולה מבוססת על גדלות קדושה כזו. כלומר, כל התחושה הזו של הגדלות שבאה מצד הקדושה, היא הרגשת גדלות השם. כשאדם מרגיש את גדלות השם, הוא חייב להיות ענב, ידוע אמיתי. במילה זה גורם לו שמחה, עושר, דחיפה, להתקדם ולהתקדם. ולא חס ושלום, ההפך. אני חושב שאנחנו כאן, כן, אולי נסיים את הנושא הזה של הענבה. לא, נעצור כאן. אז בעזרת השם, בשיעור הבא, נמשיך בעובדת, ויהי רצון שאולי רק נזכה להבין מה שאמרנו. נסכם. הרעיון הכללי של עניין של הביטול של האדם הוא נושא מורכב מכמה וכמה רבנים. דבר ראשון, זה מלחיץ. צריך להודות על האמת. אדם צריך להגיד לעצמו פתאום מי אני ומה אני, ולהודות בחסרונותיו וחולשותיו, והמוגבלויות שלו הן הפיזיות, הן השכליות, הן הנפשיות. זה מהלך לא פשוט. מצד שני, אם האדם מודע שהניתוח הזה, הוא ניתוח שאמור להסיר ממנו תאים חולים שבנפש, להסיר ממנו את השקר הפנימי, המזויף של ההיגרמות בחיים, של הפעילות בחיים, של ההתנהלות היומיומית השקרית. הרי אדם כזה שמבין שזה המהלך, צריך לרוץ אל התהליך הזה. כי זה תהליך מבריא, זה הסרת תאים חולים מן הגוף, מן הנפש. ממילא, כשאדם מגיע לדבר הזה, יכול להיות שהוא יעבור תהליך של עיצבון, כן. כן, עיצבון. אבל העיצבון, אם הוא תחילי, זה בסדר. אבל כאשר האדם מגיע למצב העיצבוני הזה, מתוך הכרת האמת, הוא מיד הופך להיות לפעיל, כיצד הוא יוצא מן העיצבון, כיצד הוא יוצא מן הקטנות אל המרחב של העשייה האמיתית מתוך הענבה. במילא הוא הופך להיות לכלי מקבל ברכה. כלי מקבל ברכה, אז יש ברכה בכלי, משתמשים בכלי. אז האדם מתבונן על כל הדברים בעיניים אחרות, בעיניים של קדושה, בעיניים של גדלות, בעיניים של מבט מלמעלה. הדברים הקטנים של החיים שמרגיזים, זה בדרך כלל מה שמרגיז את האדם, הדברים הקטנים ביום-יום, הם המוטעים את האדם מדעתו. האדם יודע מתוך התהליך הזה להתבונן עליהם, בעיניו פתאום הוא רואה מים קטנים. לא חבל לבזבז עליהם את האנרגיות השליליות של האדם. לא שווים להיכנס לכעס ולשאר מידות אחרות שמורידות את האדם. אלא הוא רואה בהם חלק מדברים שקורים, הם קטנים מול האינסופיות, הם קטנים. ממילא, מה בכלל יש להתרגל? מידת הענבה אומרת לו, זה דברים בטלים. אלה דברים בטלים גם אם לא יודע מה קרה, זה דבר בטל. כי תסתכל מול גדלות האינסוף, מידת האדם נכנס למישור של ענבה של קדושה, ומשם, איך אומרים, השמיים זה הגבול, הכל פתוח, אתה מקושר על הקדוש ברוך הוא, באופן הכמעט מושלם שאדם יכול להגיע, מתוך ענבה של קדושה. אז נבין את מה שאמרנו. יום טוב.